שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. תודה שאתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי כמדי שבוע. התוכנית ששמה לעצמה למטרה, בעזרת השם, לעלות אל פני השטח גם נושאים משפטיים שלא פוגשים ביום יום. אפשר לומר שהמאמץ שלנו העיקרי בתקופה האחרונה זה לנסות למצוא את הנושאים האלה שלא עולים על השולחן כל יום, כי כמעט כל נושא משפטי שרק צץ, כל העיתונאים, כל גופי התקשורת עטים עליו כמוצא שלל רב. אז אנחנו ננסה לעשות קצת סדר, לא לפני שנודה כמובן לעורך והמפיק נתי שולמן, לטכנאי פנחס בינדר. איתכם מאחורי המיקרופון, עורך דין נתנאל לאופר. אנחנו מתחילים. חבר הכנסת ארז מלול, שלום.
שלום וברכה, ועוד מעט ערב טוב לכל המאזינים.
נכון, כמעט ערב טוב, תודה שאתה איתנו. ימים לא פשוטים, ויש הרבה הרבה מה לדבר כשעולה חבר כנסת נכבד לתוכנית שלנו, אבל אנחנו ננסה כמידת האפשר. קודם כל, אם אני יכול לשאול אותך את השאלה החשובה, איך אתה בימים אלו? איך החודשים האלו עוברים עליך?
עובדים קשה למען ישראל, בכל תחום, בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו, אם זה בוועדות, גם יושב ראש הכנסת, שאילתות, הצעות לסדר, עושים כמה שאנחנו יכולים למען ישראל, במיוחד בתקופת המלחמה, דברים שקשורים למלחמה, דברים שקשורים גם לשגרה, ומשתדלים בעזרת השם.
יפה. אז קודם כל בעזרת השם שתשאו ברכה. תרשה לי לשאול אותך, בימים האחרונים יש נושא לא מועט, דיבור לא מועט, סביב מינוי שופט העליון בדימוס אורי שוהם, ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בעד ונגד כמעט וכל נושא. אשמח לשמוע את עמדתך.
תראה, בואו נדבר ככה, באמת, עכשיו אני מדבר לא כחבר כנסת, כעורך דין, תואר ראשון ושני במשפטים.
כמובן, אם זה הייתי צריך להתחיל אגב. אם זה הייתי צריך להתחיל אולי, אני אומר לשבחך, אנחנו כאן בתוכנית המשפטית, נהנים ושמחים לארח אנשי פוליטיקה, אבל עם הרקע המשפטי הנכון, אז בזה הייתי צריך להתחיל, ותודה שהדגשת את זה.
כן, אז ככה, יש פה שתי נקודות שצריכים לעורר את הדעת, כאשר מדברים על מינוי ליושב ראש ועדת בכירים, שזה ועדה חשובה למנות אנשים בכירים בשירות המדינה. ראשית, שבלי קשר לשופט זה או אחר, התקופה לפי החוק זה לשמונה שנים, ולדעתי זו תקופה מדי גדולה, כיוון שראש ממשלה שמביא את זה להחלטת הממשלה, אני לא יכול לסנדל את הממשלה אחרי זה. כל ממשלה נבחרת בהליך דמוקרטי, לא תמיד, לא, אבל נגיד לפי החוק היבש לארבע שנים, והמינוי הוא פה לשמונה שנים, אי אפשר לסנדל את הממשלה שאחרי זה לאותו מועמד, כמו שטענו אז בזמנו לגבי השופט מזוז.
כן.
לא, לגבי השופט מזוז, שטענו שלא אי אפשר למנות אותו. הרי הממשלה בממשלת מעבר, ממשלת השינוי במרכאות, רצתה למנות את מזוז בתקופת ממשלת מעבר לשמונה שנים, והם אמרו שזה צורך בגלל בינוי הרמטכ"ל. ובג"ץ הכשיר את השופט רק למינוי זה, כיוון שזה היה אז קשור, ולא להמשך התקופה. בגץ פסל את זה, והשופט מזוז אמר או הכל או לא כלום, וויתר על המינוי, ואז מצאו פתרון שופט אחר.
כן.
זה לגבי התקופה שלדעתי צריך לשנות את זה, וזה היה פעם בממשלה הפריטטית, זה היה בהסכמים הקואליציונים דרך אגב, לשנות את כל המתכונת של מינוי יושב ראש ועדת בכירים.
תראה, זה ודאי שהיינו, זה ודאי שהיינו רוצים להיות, כמו אני זוכר בזמנו תמיד אמרו בבחירות בוושינגטון, כשנכנס נשיא חדש, כל העיר מתחלפת. עשרות אלפי פקידים פשוט קמים והולכים ונכנסים תחתיהם מינויים חדשים.
נכון, זה מודל אמריקאי.
זה מודל, נכון. אבל אצלנו הוא לא תקף. השאלה, למה דווקא פה? למה דווקא פה?
אז אני אגיד לך, גם כשהייתי פקיד במשרד לשירותי דת, הייתי ראש מטה, והייתי עובד גם בלשכת שר ולשכת הזה, אין, אני ראיתי שאנשים הם עם אג'נדה, היועץ המשפטי יש לו אג'נדה, החשב, מנהל אגף תמיכות יש אג'נדה, ולפעמים האג'נדה לא מתאימה למדיניות של השר, והשר כבול, הוא לא יכול לבצע את המדיניות החוקית, ומה האג'נדה שלו, כי הוא מתנגש עם הפקידים. ולכן המודל האמריקאי באמת הוא מודל לדעתי ראוי ונכון בממשל דמוקרטי, כדי ליישם את מדיניות השר, ועל זה הוא נבחן, ובשביל זה הוא בא לשרת את הציבור.
בסופו של דבר אנחנו תמיד נחזור לוויכוח העתיק, כבר אפשר לומר, כמעט שנתיים, שהוא סובב אותנו נונסטופ, על אותם שומרי סף, אותם פקידים שתפקידם הוא לאזן את הסמכויות הרבות של הנבחרים. טוב, הנושא הזה עוד כנראה דובר הרבה.
הנקודה השנייה בהקשר של הוועדה, זה צריך למצוא מישהו, שופט, שמקובל על כל הצדדים, שהוא לא מצד אחד מחפה על חבריו בעליון, ולא מטפל בתלונות כדי בעיה, ולעומת זה כשמתלוננים על הרב הראשי הראשון לציון, הוא אומר ייקוב הדין את ההר, למרות שיש את חופש הביטוי, למרות שהרב זה תפקידו להגיד את דבר השם ולהגיד את האג'נדה שלו ולהגיד את המורשת שלו, והוא רואה רוחני לעם ועוד רבנים אחרים, ושם הוא יקוב הדין את ההר ואסור להתבטא ככה. צריך משהו באמת שופט בכיר, שופט בכיר שמקובל על כל שמבין.
זהו, זה גם להבין וגם להיות מקובל.
זה כמו שעשתה שופטת זיכרונה לברכה נאור בוועדה של מירון, שהיא נמצא את הרב קרליץ כחבר ועדה, למרות שהוא לא שופט והוא לא עורך דין לדעתי, לא יודע, אולי לא עצמי, אני לא מכיר אותו כעורך דין, וכי הוא מכיר הצרכים במירון, הוא יודע את כל זה עובד, מה צריך להיות, מה החשיבות של המירון, ההדלקות והכל.
נכון.
בן אדם שלא מכיר את זה.
אין ספק, אין ספק שצריך בן אדם עם הרקע הנכון. אני רוצה ברשותך שנשים נקודה ובוא נדבר על משהו לא פחות חשוב שאתה מקדם בימים אלו. כמדומני לפני כמה ימים, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת חוק הירושה, תיקון הורשת זכויות דיגיטליות.
כן, לא כמה ימים, כבר שבועיים.
אז זה שבועיים, אוקיי.
לא כמה ימים, עברה וזה עבר בטרומית.
בוא נסביר רק למאזינים במשפט אחד, מדובר בתיקון לחוק, שיהיה אפשר להוריש בצוואה נכסים דיגיטליים.
אני מצטט את שר המשפטים, מה הוא אמר על החוק הזה.
כן.
חוק פורץ דרך, חוק שמזמן היו צריכים לחוקק אותו, ואני אגיד בקצרה ככה יתאר את החוק, את מטרת החוק.
כן.
וזה נודע לי גם כתוצאה מהשביעי באוקטובר, האירועים שנרצחו מאות ואלפי אנשים, ומה שקורה היום מרכז חייו של אדם זה במדיה, זה בפלאפון,
נכון.
באתרי המדיה השונים, וכשהוא הולך או בתרמת או בזמנו, ולא הוריש ולא כתב צבא ולא דאג שמישהו יראה את זה, ויש מלא תכנים שהם ערכיים למשפחה, ואי אפשר לגשת אליהם. אדם, יש חוק הירושה שמסדיר את הנושאים הכספיים והשווי כסף. אדם שיש לו דירה, יש חוק הירושה, מי יורש, איך צורת הצוואה, איך הכל. אבל יש הרבה דברים רוחניים, ערכיים, שאדם משאיר מורשת לילדיו, לדורות הבאים, ואי אפשר להיכנס לזה. ואין חוק שמסדיר את זה. בניו יורק יש איזו פסיקה, בבית המשפט הפדרלי נתן פסיקה מיוחדת על הנושא שאפשר לגשת, ופה אצלנו בישראל אי אפשר לגשת, אין, ופה אין פסיקה גם, הפסיקה הזה, ולא, החוק לא הותקן, הפסיקה לא הותקן.
מה בעצם הטענה, מה בעצם הטענה המשפטית שלהם?
שמישהו יכל זה,
בוא, לרשת, מה בעצם הטענה? מה בעצם הטענה המשפטית שמבדילה, הרי שלא נדע לא על אף אחד, יש לצערנו מקרים של מוות פתאומי, וגם כשאדם לא משאיר צוואה וכולי, יש חוק ברור מה עושים במצב כזה, יש הליך בבית המשפט
לענייני משפחה. נכון, יש את המעגל הראשון, בקרבה שיורש את המעגל השני. פה אין שום דבר.
זאת אומרת, היום מגיעים לבית משפט ואומרים לו למשל על מישהו שהשאיר חשבון פעיל ברשתות חברתיות, שאגב הרבה פעמים הוא מקור להכנסה לא קטנה. ומגיעים היום לרשויות הרלוונטיות ופשוט עומדים חסרי עונים, לא יודעים מה לעשות במצב כזה?
לא יודעים, למשל, אדם שיש לו קרן השתלמות או פנסיה, יש איזה טופס שכתוב מי המוטב אחרי 120, נכון. שאתה רוצה שיקבל את
נכון.
זה. פה אין מוטב, אתה מפעיל, יש לך מלא תכנים בוואטסאפ, מלא סרטונים מהמשפחה, כל מיני דברים אישיים, רוחניים, ואין איזה מסמך, איזה משהו למי זה הולך, למה זה הולך, וזה גורם להרבה עוגמת נפש בקרב המשפחות, אנשים הקרובים, הבני זוג, הבנות זוג, ולכן זה נושא מאוד גדול, שבעזרת השם נדון בוועדת חוקה ביחד עם הצוות הבכיר של משרד המשפטים, של המשנה ליועצת המשפטית, קרמית יוליס, וכל הצוות של חקיקה, איגיפז וכולי, שנדון בזה בוועדה בכובד ראש, ונעשה איזה חוק שיסדיר את הנושא הזה, עוד פעם, בעיקר בכל הפרטים, גם עם זכויות הפרט. יש פה מצד
כמובן,
שני את זכויות הפרט, שאדם
לא...
אולי לא רוצה ש...
נכון, נכון.
צריך לעשות איזונים, איזונים בין הצד של זכויות הפרט לצד של המשפחה שרוצה להנציח את הזכר של אותו או אותה נרצחים,
יוזמה,
או מי שהלך
יוזמה
לא
מבורכת.
גם בדרך הטבע.
נכון, יוזמה מבורכת. בוא בקצת זמן שנשאר לנו, בוא נדבר בשותך על חוק הרבנים שתופס הרבה הרבה כותרות. הגיע הזמן, אפשר לומר, להסדיר את הנושא הזה, ואתם בכנסת לא מעט מנסים לעשות את זה. אבל סוף סוף יש דיבור שחוק הרבנים יעלה, הוא היה אולי בטעות חלק מהנושאים שנקשרו לרפורמה בזמנו, וכעת יש
לא
רצון...
לא קשור.
לצערנו, כן? כל מיני גורמים תקשורתיים סתם, ניסו לקשור אותו.
זה מין שבעינו במינו, זה לא קשור לרפורמה.
לא היה שום קשר, ניסו לקשור אותו.
אני אגיד לך, אני הגשתי את הצעת החוק ביחד עם ידידי חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה.
כן.
עוד לפני חצי שנה, לפני ה-7 באוקטובר. אני אגיד לך, עשינו בסך הכל את מצוות בגץ. בגץ, כל הליך בחירות שבא בכל עיר, היה תקוע בגלל כל מיני דברים לא מוסדרים בחוק, כל מיני פרשנויות, ובגץ בזמנו אמר למשרד לשירותי דת, לכנסת תחוקקו חוק מוסדר. לצערי, יש היום עשרות ערים שאין רבני ערים.
נכון.
אתה מבין
שזה פוגע בכל
האוכלוסייה.
בוא נגיד רק למאזינים, המטרה בחוק בעצם, המטרה הראשית, להוציא סוף סוף את הבחירה מהעיריות עצמם. זאת אומרת שכל נושא
הבחירה... לא שמעתי.
להוציא את סוגיית בחירת הרבנים, מידיהן יותר נכון לומר, של הרשויות המקומיות, ולהעביר אותם למועצת הרבנות הראשית ולשר הדתות.
לא, 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 לא. לא, אז הנה, אז אתה גם שומע, רואה תקשורת.
תתקן אותי, כן.
קורא ומאמין. זה לא, עד רבה, אחד הנושאים שלא היו מוסדרים, זה איזה נציגים, ותמיד זה היה מגיע לבגץ, כי ראש העיר היה מוטל עליו לבחור את הנציגים, ואז הוא היה בוחר נציגים שהוא רוצה, כדי לקדם מועמד מסוים, והרבה נציגים היו מרגישים פגועים מהאופוזיציה, ואמורים שלא מייצגים אותם בהליך, והיו עותרים לבגץ, ותוקעים תהליך. אנחנו מכניסים את כל חברי המועצה לתוך הרשות, לא לוקחים מהם סמכות. אדרבה, הציבור בחר בנציגים, כל הנציגים במפלגות, זה כל חתך אוכלוסייה, מכניסים אותם לתוך הגוף הבוחר. בלי שראש העיר יקבע, לוקחים את הסמכות מראש העיר ונותנים אותה לחברי המועצה, לנבחרי הציבור, שהציבור ברשויות שעכשיו בחר אותם.
אבל מי יהיה הגוף הבוחר בסופו של דבר? מי יהיה הגוף הבוחר בסופו של דבר, כגוף?
אז יהיה נציגי הרשות המקומית, מועצת הרבנות, שהיא הגוף האמון על ההתנהלות של הרבנים, נותנת ההנחיות, עם, כמובן בהנחיית נשיא מועצת הרבנות, להכניס גם חלק ממועצת הרבנות לתוך הגוף הבוחר. מועצת הרבנות זה הגוף מייצג, זה בנוי מרבנים, הרב הראשי לצהל, רבנים אזוריים, רבני מושבים.
נתת לנו פה בשורה.
זה נציגי משרד הדתות מאותו עיר לפי חתך האוכלוסייה.
יפה, אז אתה אומר, זו בשורה חשובה וחשוב להדגיש אותה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מוציאים כביכול מבחינת הכותרת את הבחירה מהמועצה המקומית, מהעירייה, לגוף שכפוף למועצת הרבנות הראשית, עדיין מבחינת נציגים שיהיו חברים בוועדה אפילו נקבל יותר גיוון ממה שקיים היום.
נכון.
זאת נקודה חשובה
וחשוב
להבליט אותה.
והיה, למשל, בוא אני אגיד לך עוד סוגיה שתמיד הייתה עולה לבגץ, היה את הבתי כנסת הגדולים.
כן.
מי קבע איזה בית כנסת גדול, ותמיד היה ויכוחים, ביום כיפור מתפעמים פה 400, אבל בכל השנה זה היה ריק.
נכון.
אבל לפי יום רגיל הולכים, לפי חגים, לפי ראש שנה, וכל פעם זה היה נתקע בבגץ, וזה היה מתעכב ההליך, והציבור המסורתי בעיקר, החרדי יודע להסתדר את הכשרות שלו ואת הזה. הציבור המסורתי זקוק לרבנים. זה פוגע בכשרות של העיר. רוב העם בישראל אוכל כשרות ומקפיד
נכון,
על כשרות.
נכון,
הנישואין, הנישואין, ולצערנו גם בקבורה ראינו כמה הרבנים, הייתי במספר הלוויות של
חללים.
הרוגש חללי צהל, ואני הייתי בנתניה, למשל, ראיתי את הרב קלמן בר, בכל הלוויה מגיע, מלווה את המשפחה, מהתחלת ההודעה.
יאמר לשבחו של הרב קלמן בר, שהוא בנתניה דמות מופת, ממש, ממש, דמות מוארצת מעין דמותה.
שבוע שעבר ראיתי איתו בהלוויה של החייל הצדיק, דוד ססון, ואני מתרגש שאומר את זה, כי תוך כדי הלוויה פשוט הכרתי את המשפחה, ואת הטיב ואת הטוב של החייל הזה, ואני רואה את הרב, איך הוא מלווה את המשפחה מההתחלה עד הסוף, לאורך כל השיבה.
נכון.
תפקיד של הרב
חשוב ביותר. חשוב.
הוא חשוב בחיי שגרה, ובמיוחד בתקופה הזאת, ובשם השם נעשה ונצח.
יפה.
שברעיון הבא אני אבשר לך
שבנסח על המוחמד, נשמח מאוד.
והחוק הבא.
אפילו עוד לפני הבשורה, חבר הכנסת מלול, אני חייב לומר לך, נתת לנו פה יוזמות כל כך חשובות, חוק הרבנים והחוק הדיגיטלי לירושה. עד רבה. נקווה מאוד שתבשר לנו שהדברים האלה יתקדמו.
בעזרת השם.
תישאו ברכה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. הפסקת פרסמות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
הנושא הבא שבו רצינו לעסוק נוגע לחג הפורים, הממשמש שהוא בא אלינו. כמדי שנה לצערנו אנחנו כבר עכשיו שומעים את הפיצוצים השונים ברחובות, נפצים וכדומה. אמנם באמת חשוב לציין שבהרבה מוסדות חינוך ובהרבה חצרות הדגישו את הנושא הזה שהשנה צריך להימנע מזה עוד יותר, בגלל הרגישות, בגלל המתח באוויר, הרבה חיילים שחזרו מהקרבות וכל פיצוץ מקפיץ אותם, כמובן אזרחים מבוגרים. אבל הנושא הזה הוא לא פחות חמור בהיבט המשפטי שלו. ואיתנו נמצא בעניין הזה עורך דין עמיקם חרלאפ, שלום לך.
שלום לך.
שלום וברכה. נתחיל אולי איך נאמר, מהסוף. אדם שנתפס, אני מתכוון נתפס, מחזיק ברשותו חומרים שאסור להחזיק, כמובן אם הוא ישתמש בהם. מול מה הוא מתמודד? נתחיל מהקל אל הכבד אולי.
זה לא מייזה ישר, אתה מגיע ישר לכבד, וזה בסדר גמור. הרעיון פשוט מאוד. מבחינת החוק, המחוקק לקח בחשבון את הדברים המסוכנים שבאים לביטוי בעיקר בפורים ובעיקר אצל ילדים שחושבים שאין שום סיכון, וההורים שלהם חושבים, נגיע גם לזה, שחושבים שאין שום סכנה בכל העסק הזה. השימוש בקפסונים ובחומרים יש בהם אבק שריפה, אסור לפי הוראות החוק, אסור להביא אותו לארץ, אסור לייבא אותו, וכל מה שקשור בהגדרה של צעצועים מסוכנים, קובע מפורשות שאסור לבצע את זה. במידה ומישהו מבצע את זה, הוא עומד לדין. יותר מזה, אם אנחנו מדברים כבר כעורכי דין שעוסקים בנזיקים,
כן.
מי שלא מפקח על זה, ולא מונע את המחירה של הדברים האלה, הוא אחד הנתבעים בפטיביות האלה.
נקודה חשובה.
בוודאי. עכשיו, יותר מזה, כשאתה לוקח ומסתכל, אני משתמש בכל הדברים האלה, בעיקר הילדים.
נכון.
כולם חושבים שאין סכנות. אנחנו עומדים כל השנים בבעיות של סכנות של קביעות, של קטיעת אצבעות, של פגיעה בעיניים, של נפצים שעשויים לגרום לנזקים בכלל. והשאלה היא, אם עוקפים מיני שפעולות עקיפה שמונעות את זה, או שאנשים ממשיכים להשתמש בזה. מכל מקום, חוק אוסר את זה.
עכשיו, בעצם אם אנחנו עושים רגע זום אין לחוק ולמשפט, חמור הרבה יותר, תסכים איתי, אדם שמפיץ את הסחורה הזאת, נקרא לה, ונתפס עם כמות גדולה, מאשר קטין שהחזיק נפץ והיה בדרך לפוצץ אותו.
א', אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל זה לא מספיק. למה אני אומר את זה? מכיוון שזה שהוא עושה את זה, הוא יעמוד לדין, מכיוון שהוא היה אמור לדעת שאסור לו לבצע את זה. אני באיזשהו מקום בא בטענות לאותם הורים שנותנים לילדים, שלא מבינים את רמת הסיכונים שכרוכים בשימוש בזה. אני מאיר בסוגריים רק, כדי שכולנו, הרי כולנו עברנו את הפורים, בקפסונים מותר לפי החוק להשתמש. החוק מפרט מפורשות מה אסור. אבל קפסונים מותרים בתנאי שלא תפרק אותם. כל זמן שאתה משתמש בהם באקדח קפסונים וכו', אין בעיה ואף אחד לא יבוא אליך בטענות. כל הדברים האחרים, רבותיי, הסיכונים הם על הכתובים מול העיניים.
כמובן אנחנו מדברים על חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, נכון?
נכון.
הוא העוגן החוקי בעניין הזה.
זה צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, איסור יבוא, יסור, מחירה של צעצועים מסוכנים. זה נכון.
בוא נצרף אלינו לדיון את מנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
אולי אתה יכול לדווח לנו כבר מהשטח. אתם רואים מן הסתם מדי שנה את מה שמתאר לנו כאן עורך דין חרלאפ. אתם רואים את זה מהפן שלכם כמי שמטפלים באירועים כאלה. אתם רואים את זה כבר השנה גם לצערנו?
כן, לצערנו הרב, גם השנה אנחנו כבר נתקלים באירועים מסוג כאלו שנפצים.
אם תוכל רק לשפר את הקו, אולי אם זה אוזניה או משהו, שנשמע אותך יותר צלול. נודה לך.
ננסה רגע. עכשיו שהוא יותר טוב?
כן, מצוין.
אני מה שכן, גם השנה כבר נתקלנו בכמה וכמה אירועים של ילדים שנפגעו בנפצים, שריפה שפרצה בעקבות החומר האדמי כזה. יש פה משהו שמאוד מאוד, בחומר נפץ, פשוט חומר נפץ בכל דבר.
נכון.
אז מה? במינון יותר קטן ובצורה כזאת אחרת. זה חומר נפץ. אם ניקח עכשיו בהשוואה לטילים שנופלים וכל זה, לא פה חומר נפץ. אז בסוג אחר יותר קטן יותר ונמצאים, והחומר נפץ הזה נמצא אצל ילדים, נמצא בחנויות. כבר לא נדבר על אני מדבר אפילו על מה שנקרא קפצונים קטנים, או זה, אני מדבר על חומרים יותר מסוכנים, דמיות, חזיזים, וכל הדברים האלו שאנשים שושים מתפרצים, זה פשוט סכנת מפשרות שממש. אני אוסיף בטח, בטח, בטח עכשיו בתקופה הזאת, שיש לנו המון המון אנשים, גם הלומי קרב, וגם אנשים מלחמות, וגם אנשים שחיים, אם זה בשדרות, אם זה בדורי אזורים של ומלחמה של טילים, שנבנים מכל פיצוץ כזה,
נכון.
נבנים מכל דבר כזה, וזה ממש, תקנת פשוט כפולה ומכופלת.
נכון, השנה זה חמור שבעתיים, נכון, אין ספק.
חמור שבעתיים, ובאמת כל שנה, אני חייב לציין משהו מאוד מאוד חשוב, אני יודעת כמה ילדים או נערים שומעים אותנו, בסופו של דבר, כשילד עושה דבר כזה, או נער עושה דבר כזה, הוא לא הורס לו עצמו את החיים, את השמחת הורים, הוא הורס לכל המשפחה שלו. אני הייתי לפני שנה, ובתוך בית היה קריאה על ילד ששחק בנפצים, נפצע ביד, גם שנהגענו קטיעת אצבעות וכל זה. אני מזיז לי עצמה את הסיפור הציטה של קטיעת אצבעות וכמה ילד זה סובל, ואגב עד היום הזה הוא סובל עדיין מהדבר הזה. משפחה שלמה, סעודת פורים, היה שם איזה עשרות אנשים בסעודה, הכל הלך,
הכל
נגמר.
נכון.
כאילו איך אפשר לעשות ככה להוריד למשפחה שהתכוננו כל כך לחג הזה, וכולם רוצים לשמוח ולהרוס לכולם בבת אחת את החג.
נכון, אירוע אחד קטן שיכול להרוס תרחב, כמו שאתה אומר, אפילו שנה שלמה, שהמשפחה כולה סובבת סביב פציעה כזאת. אתה יודע מה, מעניין לשאול אותך את מה שהזכיר פה עכשיו עורך דין חרלב, והעלית את הנקודה. בכמה מקרים נתקלת שההורים עמדו חסרי אונים ואמרו לכם, אם רק היינו יודעים, או אם רק היינו יותר פעילים, זה היה נמנע. אתה מרגיש שבאמת ההורים קצת אדישים?
אני חושב,
נשמח לשמוע תשובה משניכם. נתחיל איתך, אלי, באמת, כי סיימת את הנקודה, ונשמע את עורך דין חרלב. כן.
אבל אני חושב שכן, בשנים האחרות יש יותר מודעות גם להורים, כי מבינים בסוף שסכנה, אבל עדיין לא עושים מספיק בשביל זה, ואתה רואה, אתה רואה לפעמים מהבתי כנסיות, מגיעים ילדים, נפצים, מטורפים וכל זה, וההורים, איך אומרים, חיים זה בשלום, שהילד שלהם עושה מה שהוא רוצה, וככה נמשיך הלאה. וההורים צריכים הרבה הרבה יותר לקחת אחריות. לצערנו הרב, יש גם הרבה מקרים שההורים לא יודעים. ההורים לא יודעים, יש פה אנשים, הגיד את זה עורדי פרלאפ, הגיד את זה, אנשים שמוכרים את הדברים המסוכנים האלו, והם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח, והיום יש ילדים, אני
באמת הקדמת את השאלה שרציתי לשאול את עורך דין חרלאפ, עד כמה היום החוק מחמיר עם מי שמנצלים, בוא נקרא לזה בשמו, את התמימות של הילדים האלה, שחלקם לא גדלים בבתים שבהכרח הידיעה וההבנה מספיק מהודקת, עד כמה החוק מחמיר עם האנשים האלה שהולכים לילד תמים, לוקחים ממנו כמה עשרות שקלים ומוכרים לו חומר מסוכן? זה כמו למכור גם חומרים אחרים בשוק באותה רמת חומרה? כמו סמים למשל?
אני דעתי שבפירוש אפשר לטפל בזה ברמת חומרה. כמובן שרמת החומרה נקבעת לפי חומרת התוצאה שקרתה. אבל תבין שאני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים היה מקרה באחד הקיבוצים שילד שהתפוצץ לו העסק מול הפנים איבד את מקור, את מאור עיניו.
אוי זה, כן.
אז איך אפשר להישאר אדישים לדברים כאלה? זה לא, אתה לא יכול להגיד, זה נכון שזה לפעמים, כשמתחילים להבין את הדברים, אז כולם רק מבינים, אוי וי, תראה מה קרה, אני הייתי צריך למנוע את זה. אבל אני חושב שהפיקוח, בדיוק כמו שמי שדיבר קודם, אנחנו לא מכירים באופן אישי,
כן, אלי,
אבל
פולה, כן.
הוא צודק, mm-hmm. הוא צודק. הם לא ערים בהכרח למה שקורה, מכיוון שאם אתה משתמש עם קפצונים, אז לא קורה בדרך כלל כלום. אגב, החוק אוסר גם החזקת דברים שנראים כמו כלי יריה. תוסיף את זה למצב שהיום אנחנו נמצאים בו, כפי שאתה ציינת, על אחת כמה וכמה.
נכון.
בטח שיש איזה ילד שמחזיק אקדח ונראה בדיוק כמו תחליף של אקדח אמיתי, והוא קצת יותר מבוגר, והוא מרים את האקדח כלפי מישהו, איפה אתה, זה כל כך קל לחשוב שאולי מישהו מאיים עליך.
נכון, נכון. הסכנות בנושא הזה הם כל כך רבות. אם היה אפשר, פשוט היה צריך לנעול את כולו באיזה ארון ולשכוח מכל תחום הנפצים ופורים. נקווה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה למקום הזה. אני מודה לשניכם, עורך דין עמיקם חרלאפ ואלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. נקווה שיעבור אלינו פורים שקט בעזרת השם בכל הגזרות. תודה רבה לכם.
תודה גם לך.
להתראות.
אמן.
נצא להפסקה קצרה נוספת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום לעורך דין איתי גדסי.
שלום וברכה, ערב טוב
ומבורך. אנחנו כמעט כבר בפינה קבועה, בוא נדבר על הנושאים של סדר היום המשפטי שלנו. נתחיל באי אפשר אם לא, היא כבר תופסת את הכותרות כמעט באופן קבוע, ועדה למינוי שופטים. היה נראה שמסתדרים שם, נקרא לזה כמעט מצד לצד, באחת התוכניות פה אני כבר לא זוכר מתי, שבועיים כמדומני, דיברנו על זה עם השרה סטרוק, והיא אמרה, אנחנו הפעם ממנים בהסכמה מלאה, ונראה שהדברים מתחילים לחרוק שם.
נכון, למעשה גם באמת חלק מהמינויים עבדו, ראינו 10 שופטים שמונו במחוז צפון ועוד כמה רשמים, אבל גולת הכותרת המחלוקת בעצם הייתה במחוזי ירושלים, שם חילוקי דעות בין ימין לשמאל, בין השר לוין, הסתבר למעשה שגם לא היה רוב להצבעה, כשנקודת המחלוקת הייתה שופטת אחת, ג'ויה אסקפה שפירה, שנטען למעשה שהיא, לא יודע בדיוק, בפסקי הדין שלה נוטה או מפלה לטובה פלסטינים, כך טענו גורמים בימין. ומהצד השני שופטי בית המשפט העליון פוגלמן ודפנה ברק ארז שבעצם עמדו על הבחירה שלה, ולכן הוועדה, אותה ישיבה בעצם נתקעה, לא היה רוב, ולכן לא מונו שום שופטים במחוז ירושלים. אנחנו לא צריכים להרחיב על המחסור בשופטים ועל
נכון.
על הצורך למנות.
אתה רואה את זה בתור משבר נקרא לזה, או חוסר הסכמה נקודתי שהיא הולכים להתגבר עליו לדעתך?
זה משהו נקודתי, בגלל שהמחלוקת הגדולה היא כמובן על בית המשפט העליון. אבל אין ספק שבדרך יש רצון של השר לוין ושל בכלל של הימין להתחיל ולטפטף מועמדים שהם יותר ימנים, ולכן גם היו הבנות, או יותר שמרנים נקרא לזה כך, ולכן גם היו באמת הבנות לפני כינוס הוועדה, על לעשות את זה, להביא קצת יותר שופטים שמרנים וכולי. הבעיה הייתה שיש ועדה שנקראת ועדת השניים, שהיא בעצם מייעצת על קידום שופטים מהשלום למחוזי, והיא הוקמה בעבר, אני חושב, 2017, על ידי שר המשפטים דניאל פרידמן, והיא בעצם מסננת את המועמדים, ואז באים בימין ואומרים שלמעשה אותה ועדת השניים היא עוקפת את סמכות הוועדה לבחירת שופטים, כי אם היא מסננת את המועמדים ומביאה להם רק את מי שהיא חושבת שמתאים לשפיטה, אז כמובן שאתה יודע, הם לא יכולים לדעת מי ירד בדרך ומדוע. והיום שגרה השרה אורית סטרוק מכתב לנשיאת בית המשפט, ובכלל לכל חברי הוועדה, שהצטרפו לזה גם חלק מחברי הוועדה, שבו הם דורשים, היא דורשת למנות את עצמה למשקיפה בוועדת השניים, על מנת לקבל את הנימוקים שוועדת הסינון עושה כדי לסמן כל מיני מועמדים לשפיטה, ובניסיון אולי להשפיע, אולי לפחות לחשוף חלק מהטיעונים והנימוקים.
יפה שהיא דורשת, מעניין שהדרישה מגיעה עליה באופן אישי, אבל טוב, נקווה אולי זה באמת יפתור את הבעיה. בוא נדבר בעוד משפט אחד כי זמננו קצר. בג"ץ הוציא צו על תנאי, משהו מעניין מאוד, הורה לשר קיש לנמק את ביטול פרס ישראל. אני לא חושב שהיה פעם צו כזה בנוגע לפרס ישראל.
נכון, גם על פרס ישראל, ראינו גם סיפור אחר, גם כן על השבא, גם כן שבית המשפט מתערב, נכון. והסיפור הזה של שבא, גם כן המדינה לא מתנגדת, אפילו אומרת בוא נהפוך את זה לקבוע, ושתי הסיפורים האלה בעצם, בית המשפט, נקרא לזה, הוא מוציא צו, והמדינה תצטרך לנמק. אני רוצה דווקא לדבר על הנושא הזה של שבא, כי זה היה מאוד דומיננטי בתקופה של הקורונה, שגם גם הנושא של פרס ישראל, אבל אז בשבק זה היה באמת האיכונים, וזה עורר עניין, ובשמאל אמרו שזה פוגע בחופש הפרט, ובעוד כל מיני זכויות יסוד של אזרחים, ובעצם מה שהתברר עם הזמן, ולכן המדינה גם מסכימה עם אותו צו על תנאי שהוציא בגד, זה שבעצם באמת הורחבו מעבר לתפקידים של שבק שמוגדרים בחוק, של סיכול פגיעה בתחון המדינה, הבטחת אישים, מודיעין וכו', הוסיפו עליו דברים נוספים, כמו שאמרתי, איכונים ודברים אחרים, וזה דברים שהתרחבו עם הזמן, ובעצם נכון. ועדה בכנסת...
כשההרגשה הייתה, אבל ההרגשה הייתה שזה רק לאותה תקופה, וחלקם נשארו עמנו עד היום.
וחלקם נשארו, כן, מדברים על ששת התפקידים הקבועים, אז הוספו להם עוד ארבע כמעט קבועים, שבעצם הממשלה נתנה את האוקיי לכנסת, ואותה ועדה בכנסת, ועדת המודיעין, טיפלה בזה ונתנה להם את הסמכות. כנראה שהדבר הזה הולך להצטמצם, זה כמובן בשורה לאזרח, ולכן העדפתי להתמקד על זה, כי בעצם בשורה לאזרח הקטן, אתה יודע, אותו אזרח שחושש מה האח הגדול רואה, מאזין, עוקב, יכול להיות שהולכים
להצטמצם. ממשיך.
ממש בעוד זמן קצר, כשבעצם הצו הזה יהפוך לקבוע, והסמכויות של שבק בעצם יצומצמו למה שנקבע בחוק.
מעניין. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, עורך דין איתי גדסי, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
להתראות. אז אנחנו כאן מאזינים מסיימים תוכנית נוספת של שטח משפטי, תודה רבה שהייתם איתנו, נודה לכל הצוות. פרשת ויקרא א' קטנה שמסמלת על ענווה, נזכה כולנו להיות כך. כל טוב.